שלום ותודה שאתם איתנו בתוכנית חדשה של העולם. הפעם נדבר על הנסיעה האחרונה של דוקטור לייטמן להודו. זה נושא מאוד מעניין, אז תישארו עמנו. ברוכים הבאים.
De nuevo recibimos preguntas.
קיבלנו שאלות מהתלמידים שלך באמריקה הלטינית, וכולם מאוד סקרנים לגבי הרשמים שלך מהנסיעה האחרונה שלך להודו. זה מדינה עם מיליארד תושבים. מיליארד וחצי תושבים, פחות או יותר, מדברים על מסה ענקית של אנשים. בכללי, למה העולם מחולק בצורה כזאת, בצורה חסרת פרופורציות כל כך?
זה באמת מעניין, שאני מגיע נגיד אפילו בהודו, יש מלא שטחים ששם ריק, ובדרום אמריקה, אפילו באירופה, יש מרחבים כאלו שאין שם בני אדם. ופתאום מגיע איזה קיבוץ של אוכלוסייה, שזה ממש, כמו נגיד בבומביי, מומביי היום, זה כ-40 מיליון עם כל הפרברים שלו, זה כזאת עיר, זה ממש אי אפשר להגל. מצד אחד. מצד שני, מי שחי בתוך העיר הזאת, הוא כמעט ולא יכול לצאת משם. כי לנסוע ממקום למקום, עם הפקקים שבכל רחוב ורחוב. זה, אמרו לנו, אתם מאוד קרובים לשדה תעופה, הבית מלון שלכם. זה 6 קילומטר משדה תעופה. ואנחנו שמחנו. 6 קילומטר האלו עשינו בשעה וחצי. את מבינה, זה לא בדיוק המקום ומרחק, אלא הזמן הוא אחר לגמרי. וכך זה היה בכל מקום. וזה לא חשוב יום חופש במדינה או יום העבודה, כי אנשים שם סביב השעון בכלל, גם בלילה, גם ביום, זה אותם הפקקים. אותם הבעיות. זהו. מה שכן ראיתי, שזה סגנון החיים אחר לגמרי. ולא כמו שבאירופה, בכל מיני מדינות אירופאיות, בוא נגיד, שיש מקום איפה שגרים עשירים וגרים עניים. לא. אלה כאן יש בית של דירות, שכל דירה זה מאות מטרים מרובעים ומאוד יקר, כן, כן, דירות יקרות, אנשים מאוד עשירים, אבל ליד זה, למטה ליד זה, חיים אנשים ברחוב, שאין להם, יש להם רק חתיכת קרטון, שהם חיים על זה, ואף אחד לא יכול להבריח אותם מזה. זאת אומרת, יש איזשהו מין קרבה בין העוני טוטלי לאושר כזה שאי אפשר לתאר. וזה אצלם נורמלי. אף אחד לא עושה איזשהו מין התרחקות זה מזה או משהו. זה דבר אחד. דבר שני שמאוד היה בולט. אם אתה חי בהודו, אתה לא מרגיש העולם. אתה לא מרגיש העולם. אין עולם. אין אירופה, אין אמריקה, אין אף אחד. אתה לא מרגיש הוליווד במקום זה בהוליווד. אתה לא מרגיש שום תרבות זרה אחרת, אלא הכל הודי. וגם בהודו יש המון גם כן סלנגים ושפות ותרבויות פנימיות, אבל הם חיים את זה. כאילו מדינה הזאת לא צריכה את העולם. יש לה משהו משלה. זה לא כמו שיש צ'כיה וסלובקיה ובולגריה והונגריה וזה וצרפת וצפון גרמניה, דרום גרמניה, שם יש עדיין הבדלים גדולים מאוד, בהודו זה הבדלים כן, אבל הבעיה היא שאין העולם חוץ מהודו. זהו. וגם כן שפה אנגלית. הם משתמשים בה, כי אחרי שאנגליה הייתה שם שולטת במשך הרבה שנים, אז יודעים אנגלית הרבה אנשים, אפילו ברחוב ממש חיים כאלו ש... אבל זה ככה. מעניין מאוד איך שזה בנוי הכל. נגיד, יש עיר בתוך בומביי, כן? יש עיר, כאילו עיר שלמה, ששם עושים כביסה. זה פלא. כל הבתי מלון, כל האנשים הפרטיים שרוצים, מוסרים להם את הכביסה, והם עושים ומחזירים. זה למיליוני איש. איך זה, איך זה קורה? ואנשים שמתעסקים בזה, הם עוסקים רק בזה, וכל החיים, והם להם, אין להם שום דבר חוץ מזה, וליד איפה שעושים את העבודה, יש להם איזה מקום, איפה שחיה המשפחה שלהם, ובדרך כלל זה עושים גברים. וכך הם חיים. זאת אומרת, זה ממש, אפשר לעשות טיול מיוחד, לראות איך אנשים חיים, אלו שעוסקים בכביסה, אלו שעוסקים במיליוני אנשים, הם ריקשות, כן? זאת אומרת, במוניות כאלה הקטנות, שמביאות את כולם, דווקא זה נוח. דווקא זה נוח, אבל כאלו פרימיטיביות. חום נורא, כמו בישראל, ויותר גרוע, איך להגיד, הסירחון הזה הנורא, ורעש, זה מה שמעניין בהודו, וזה שאני כל כך רציתי מהר לברוח משם. אמנם שהייתי במומביי, במקומות אחרים בטבע, אז אין דבר כזה, אבל במומביי, כל אחד שנוסע, הוא כל הזמן מצפצף, וככה כל אחד. וזה אלפי כלים על הכביש, וכל אחד עושה. למה? ככה. כאילו, בלי זה אתה לא נמצא. איזה מין רגל כזה. כי אף אחד גם כן לא מסתכל על השני. שמישהו מצפצף לו, כי זה בבת אחת אלפים כך. אני לא הבחנתי בזה שום דבר. רק כאיזה מין נטייה לאומית. אולי. מה שכן ראיתי בהודים, שהם לא רוצים לפגוע אחד בשני. יש להם איזה מין גישה כזאת. אני חי, זה חלק שלי, וזה שחלק שלך, אני לא רוצה את החלק שלך, אתה לא רוצה את החלק שלי. כל אחד הוא ככה נמצא באיזה איפוק פנימי, באיזה רוגע פנימי. הם מלכתחילה מסכימים עם הגורל שלהם. אני לא רציתי לקרוא כל כך הרבה על חינוך, על תרבות, על כל הדברים, מה שאומרים שם כל מיני אנשים, אנשי מדע וחברה. רציתי בעצמי להרגיש את זה. אז הטבע הוא מאוד שונה. בכל זאת, אנחנו גם כן קיבלנו מהתורה, מהודו, כן, ועד כוש, זה מדינה שהייתה אז גם כן קיימת, עם כל הספקטרום העמים שהיו, וגם היום נמצאים שם. אבל האמת שאני לא חושב שמשהו השתנה. הייתה לי הרגשה שבמדינה הזאת באים, הולכים, עוברים, כל מיני דברים עליה, אבל על האדם עצמו, זה לא כל כך עובר ומשנה אותו.
porque era importante para usted visitar.
למה היה חשוב לך לבקר את הודו, לחוות את הניסיון הזה, בתור מקובל?
הייתה לי פגישה שם עם אדם רוחני מאוד מיוחד, גורו, ש... הכרנו זה את זה, ובאמת מצאנו נקודות משותפות בין הגישה שלו לחיים, לעולם, וגישה של חומת הקבלה. עד כדי כך שהוא הכניס כל הקבוצה שלנו אליו, ואז אנחנו... ישבנו אצלו ודיברנו, ועד כדי כך התרשם מאיתנו, שאחר כך היה מלווה אותנו עד האוטו שלנו ברחוב, שכולם הסתכלו איך שהוא יוצא מהמקום שלו, ולוקח אותי ככה ביד, ומלווה עד זה, והתחבקנו. זה היה לכולם, אני ראיתי ממש שוק. זה פגישה אחת הייתה, שהיו לי עוד כמה פגישות אחרי זה שכאילו הסכמתי עליהם מראש, אבל אמרו לי שלא כדאי, כי הוא באמת הגדול ביותר, אחריו כל הפגישות אחרות זה היה, אז נצלתי ולא קיימתי את הפגישות ההם. חוץ מזה הייתי בשני מקומות, בהרצאה הייתה אחת בקהילת מומבי יהודית, ששם היו הרבה אנשים, ממש מקום מאוד יפה, מפואר, בית כנסת, זה מין בית כנסת עם הבמה, עם הכל, אבל חוץ מזה זה ממש מקום כמו בית הכנסת, בית שכונס בתוכו הרבה אנשים. דיברתי לפניהם על חומת הקבלה, על מה היא נותנת לעם ישראל. שמעו, היו שם כמה אנשים שהיו מבינים בעברית. על היהודים רואים שזה בכל זאת יהודים, אמנם שאני... אז התחלתי להבדיל בין היהודים להודים, שראיתי שם את האלו ואלו. וכן, זה בעצם מאוד קרובים לנו. זה הרוח הזה, הגישה הזאת, המנטליות היא נשארת אותו דבר. כל היהודים מסודרים יפה וטוב, כולם בעלי עסקים ובכלל מרגישים את עצמם, שזה המקום שלהם. הם לא כל כך ממהרים לעבור לישראל, אמנם שהם כולם יודעים שעתיד זה כזה כך, שאין להם כבר שם מה להמשיך. ילדים שלהם, רוב הילדים שלהם נמצאים מחוץ להודו, ורוב מהרוב הזה נמצא בישראל. אז דיברתי לפניהם, כשעה וחצי בערך, הייתה שיחה, הרצאה, אחר כך הם עשו לעצמם קיבוץ, אני לא נשארתי, גם כן אני, למרות שזה יהודים וקשר ובהודו, בכל זאת אני פחדתי, אני לא אכלתי שום דבר באף מקום, כי אני עם הרגישות שלי למזון הייתי מאוד נזהר. מה עוד? אחר כך הייתה לי עוד הזדמנות להיות באירוע מיוחד בחתונה של התלמיד שלנו, שהוא עשה חתונה הזאת, אירוע כזה, גם בישראל וגם בהודו, וגם כן דווקא בהודו הייתי אצלו, היה מאוד נחמד. עם כל מיני תקסים, הודים, מיוחדים, וממש כיבדנו אותו. בזה שדיברנו, אפילו עשינו איזה ריקוד עודי, כי הוא יכול לפני היהודים העודים, כדי לכבד אותם, להראות שאנחנו בכל זאת מקבלים. נו, יהודים זה כמו כל יהודים, הם כולם אנשי עסקים או אנשים כולם מלומדים עם השכלה גבוהה, עוסקים בכל מיני דברים, או במדע או בהנדסה, אבל ככה מסודרים טוב. כולם יודעים ודאי שאנגלית, חוץ מאודית, וחלקם יודעים עברית. חלקם היו בישראל, כמעט כולם. לפחות פעם בחיים זה כמו איזה חאג' מוסלמי, זה צריכים לבוא. לא, אבל הרבה מהם מרגישים את עצמם ששייכים לדת, ולכן גם החתונה הזאת הייתה כזאת, עם כיפות, וגם בכלל שהייתי באירוע בבית הכנסת שלהם, זה בית הכנסת הראשי שבמומבי, זה בניין ענק, ארבע קומות ועזרת נשים, עזרת גברים, כל מיני חללים שם לכל מיני אירועים, זה אירועים שהם מסודרים וחזק וטוב. אבל גם שם בכל זאת מורגש עד כמה שיש שינוי כלפי היהודים, שתמיד יש שם שמירה מצד המשטרה, ולא כל אחד יכול להיכנס, וכן הלאה. ושהייתי נותן הרצאה שם, אז ממש הגיעו קבוצה מהמשטרה, והיינו שומרים פה ושם, וכן הלאה. מה עוד? זה כלפי החלק הזה של היהודים שבמומבי. לא יודע מה עוד להגיד. נו, היינו בכל מיני מקומות היסטוריות של המומבי. כן. ככה ראיתי, כי אם כבר אתה נמצא באיזה מדינה, אז כך משהו מהתרבות שלה בכל זאת. כן. וודאי שכדי להרגיש את המדינה כזאת גדולה, עם כמעט 1.5 מיליארד, אני חושב, יש שם בני אדם, אז אתה צריך לחיות שם, אתה צריך להתקלל עם השפה, עם התרבות, עם הכל, אבל מעניין בכל זאת לראות אפילו בעין רחוקה, איך אנשים חיים. לא יכול להגיד שאני הרגשתי את זה ממש, אבל זה היה בכל זאת טעימה.
זהו, זה נתן טעימה של המקום, נתן איזו התרשמות. מה היה הרושם הכי חשוב? איך היית יכול אם כך לסכם את התחושה שקיבלת שם, את הניסיון ביחס לנגיד, כשלא היית שם ואחרי שביקרת בהודו? מה היה הרושם הכי חשוב שיכול לסכם את הנסיעה להודו?
המדינה הזאת היא לא תלויה כמו שכל היתר מדינות במצב העולמי. נראה לי שאפילו שבכל העולם יהיה מה שיהיה, היא תישאר כמו שהיא. כי העם מסתפק במועט, רוב העם. יש לו מה שיש לו ודאי. המילוי הזה הם יכולים למצוא כמעט בכל תנאי. וזה לא כמו שעם סיני נגיד אפילו, או מכל שכן אם באסיה אנחנו נסתכל על סינגפור או כל מיני כאלה מקומות. ששם זה הכל תלוי בהפעלה של התעשייה המודרנית וכן הלאה. כאן זה עודים יכולים להסתדר ולהסתפק בכל דבר שיש להם, וזה מה ש... אבל ודאי שזה בצורה מאוד מאוד פשוטה ומצומצמת. ומה שכן, יש להם תרבות שלהם, דת שלהם, היינו שם בכמה מקומות, איך שהם עושים, מתייחסים למתים, לגופות, איך שהם מתרפים מהמחלות, מכל הדברים. הם כל כך מאורגנים יפה וטוב בצורה הפרימיטיבית קטנה ביותר, שאני חושב אי אפשר לגרום להם איזה צרה, צמצום, משהו, על ידי שיתרחש משהו בעולם. הם כאלו שכבר זהו. פחות מזה לא יכול להיות ולא צריכים. זה כמו במתמטיקה, שזה תנאי. הנמוך ביותר, אבל מספק. זה מה שאני ראיתי. רחוקים מכל העולם. לא בתרבות שלהם להיות מחוברים עם כל העולם. הם ממש חיים לפי הטבע ולפי דת שלהם הכללי, שטוב. בכל זאת, עדיין מורגש עניין של קסטות. שיש הבדל בין האנשים. לא שאני מבחין בזה, אבל שדיברנו, ששאלנו, אז עדיין הם יכולים להבדיל בין למה שייך בן אדם, לאיזה רמה החברתית הוא בעצם לפי הטבע שלו, לפי המקור שלו היה שייך. לא יודע, אני לא יכול להגיד שזה היום משפיע במשהו, אבל נראה לי שבכל זאת, בצורה אינסטינקטיבית, טבעית, משייכים לזה איזו חשיבות.
אם הייתה איזו פרספקטיבה של הודו כמקום מאוד רוחני, כי יש להם כל מיני אמונות, והיוגה וכל מיני פרקטיקות כאלה, האם זה עושה אותם יותר קרובים לקבלה, או איך אתה רואה את זה?
אני לא רואה שום קשר בין יוגה לקבלה. אמנם שגישה היא כאילו במילים אותה גישה, כוח עליון אחד שצריכים, אבל גישה לגמרי לא, 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 לא קבלית, שבקבלה אנחנו לא מקטינים את הרצון לקבל שלנו, אלא ההפך, פועלים כדי להגדיל אותו, ואצלם זה כדי להקטין אותו. ולכן שב ואל תדבר, שב ואל תעשה, פחות לחשוב, פחות להתקלל. אצלנו זה ההפך, יותר להתקלל ויותר להתעלות, ולהתעלות מעל האגו, ואצלם להיות נמוך כמה שפחות מהאגו. והגישה היא ודאי ששונה, יהודי ויהודי אמיתי זה גישה שונה, אבל היא מביאה גם כן גישה שלהם לאיזה מין התנתקות מהרצון לקבל מהחומר, ולכן הם מרגישים איזה רוח שנמצא בזה, ואני מבין אותם, אני מרגיש אותם שזה כך. אבל גישה לגמרי הפוכה. אני לא חושב שיהיה לנו בעתיד איזה מפגש רוחני, אלא רק בסוף. הגישה שלהם היא מוכנה ומתאימה למספר קטן של האנשים, אולי מספר גדול של האנשים, אבל היה עם האגו הקטן, שכן יכולים בצורה כזאת להגיע לרוחניות. מה שאם כן, היהודים, הגישה של חומת הקבלה, זה, היא מתאימה לאנשים עם הרצון לקבל גדול, גס, יהודים, בקיצור, זה מה שמתאים. ואני לכן לא חושב שדרכים שלנו הם יכולות להתחבר, אבל בסוף הדרך אנחנו נבין שהגענו בעצם למצב אחד. רק אלו כעודים עם הרצון הקטן, ואנחנו כיהודים עם הרצון הגדול. לכן גישה היא שונה, תוצאה, מטרה, אחת.
כלומר, מספר האנשים או כמות האנשים, אין לו איזה השפעה רוחנית על העולם, קבוצה קטנה, נגיד כמו העם היהודי, יש לו השפעה יותר גדולה כלפי התיקון הסופי, לפי מה שאתה אומר?
אני חושב שיהודים, עם ישראל, חוכמת הקבלה, היא בסופו של דבר תגלה שהיא בולעת בתוכה את הגישה הרוחנית של היהודית, כן? ושממש זה רק מתאים לאגו הקטן. דרך הסיפוק במועט, בלבד, בלא להגדיל את הרצון לקבל ומסך וכן הלאה, כך מגיעים גם כן לשלמות, אבל שלמות הזאת היא מטה. מה שאם כן יהדות, היא אומרת, לא, אתה חייב לעבוד ולהגדיל את הרצון לקבל שלך ומסך ואור חוזר, כאילו לבלוע את הכל, ויחד עם זה להיות למעלה מזה עוד יותר ועוד יותר, ואז אתה משיג תוצאה מעלה. אז אני חושב שבעתיד, ודאי ששני גישות האלה הם יתחברו יחד. כשניהם הם מדברים על התעלות האדם למעלה מהחומר.
זאת אומרת, בתקופה של תיקון הסופי, מתי זה יקרה?
זה תלוי ביהודים ולא בהודים. הודים מוכנים גם עכשיו. נחכה ליהודים.
אי ספרנסה.
יש תקווה?
כן, אני מלא תקווה, ואני בטוח שאנחנו מתקרבים לזה.
Vamos a esperar pacientemente.
נחכה בסבלנות, אבל גם נעבוד על זה.
נקווה.
Gracias.
Gracias.